רק שתעשו את זה, רגע, אוקיי. טוב, אנחנו בשלוש שלמות, הן, סודות הנישואין, שלום בית, ברוח תורת ישראל, ואנחנו בעמוד 86. פסקה אחרונה, בעמוד, תחת הכותרת, הסחת האשמה. הסחת האשמה. ראינו שהסחת האשמה פירוש דבר שכתוצאה עם מעשה לא ראוי שנעשה על ידי אדם. הוא מודה בכך שנעשה מעשה לא ראוי, רק כובד המשקל של החטא, קשה לו לשאת אותו. כשיוון שקשה לו לשאת את כובד המשקל, קשה לו לשאת את זה רגשית, זה פוגע בדימוי שלו, נכון? אדם שיש לו דימוי מסוים כצדיק, קשה לו מאוד לשאת את העובדה שהוא חטא. ומכיוון שסוף סוף נעשה משהו לא הגון, וזה ברור שיש לו איזשהו קשר בזה, אם הוא לא יכול, כן, לתלות את המעשה הזה מתחילתו ועד סופו במישהו אחר, הוא משתדל לתלות חלק לא מבוטל של החטא בזולתו. את גרמת לי, את הבאת אותי לידי כך, את הכשלת אותי, זאת אומרת, אני חטאתי, השאלה מי אשם בכך? הוריי אשמים, חינוך שקיבלתי, הגנטיקה, האקלים, כל מיני דברים כאלו. כן? קשה לאדם לשאת חטא, כן? מסע החטא הוא לא מסע קל על הנפש, צריך להבין. פה אנחנו רואים את אחת הסיבות העיקריות לדבר הזה. כן? אנחנו לא פיתחנו יתר למידה את הבנת הסיבות לזה. אנחנו כרגע הסתפקנו בעיקר בסיבה שמובאת כאן בשורה השישית של פסקת הסחת האשמה. היא מאפשרת לנו לשמור על תדמית עצמית מושלמת. כן? כיוון שההודעה בחטא, הוידוי, כן? הוא כביכול סותר את התדמית העצמית המושלמת. למה אדם קורא שלימות? כשאדם קורא שלימות, או שאדם חושב ששלימות זה שהוא שלם, לא משתלם, שלם. כשאדם חושב ששלימות זה להיות שלם, שאין לו עוד מה להוסיף ולהשתפר, אני שלם, אז כל עניינו זה לשמור על המצב הנתון. וברגע ש... כן, הוא מסתבך בחטא, קשה לו לסבול את החטא, מכיוון שהוא מנפץ את הדמיון שהוא שלם. אם תפיסת השלמות הייתה אצל האדם, אם תפיסת השלמות שלו הייתה ששלמות האדם זה ההשתלמות, ממילא, אם הוא היה חוטא, הוא היה מזדרז להודות בכך, שהרי זה תנאי להשתלמות, נכון? זאת אומרת, אם אני משתלם ולא שלם, כמה טוב להודות בחטא. לפחות שאני מודה בחטא, כן? עכשיו אני יכול להשתלם, אני יכול להשתפר. זה ההבדל בין השניים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, לא ליפול באותו דמיון, באותו שקר, כאילו עושרנו זה שלימותנו. כי אז אנחנו חוסמים על ידי כך את הדרך העיקרית להודות בחטאים, כלומר, כן, בעצם להיות מדרגת הוידוי. דיברנו פעם שעברה על ארבעת המדרגות של וידוי, חרטה, עזיבה וקבלה להבא. כן? אין לנו דרך להיכנס למסלול התשובה, אנחנו לא פתוחים לתיקון. אם כן, אחת הסיבות להסחת השמיים, כן, לכובד משקלו של החטא, זה הדמיון הזה ש... אנחנו מושלמים בדבר כזה או אחר. אגב, הסחת האשמה יכולה להיות בתחומים שונים, אותם תחומים ששם אדם חושב שהוא שלם. יש אדם שיחשוב שהוא שלם, יודע מה, במקצוע שבו הוא עוסק, אף אחד לא יכול להעיר לו, אני יודע, הוא מוסכניק, והוא מכיר את המכונית מאלף ועד תו. אני זוכר שפעם אחת איזה מוסכניק אחד הבאתי את המכונית, ואז הוא אמר לי שיש איזה בעיה מסוימת, ואמרתי לו, חכה, אני אתקשר. אני כבר חוזר, אמרתי לו. והתקשרתי לאחי. אחי הוא בעל מוסך. שאלתי את אחי, אחי אמר לי הסתייגויות מהקביעה שלו, של המוסכניק, ואמרתי לו, תראה, אחי אומר. אז אומר לי, הוא יצא עם הכלים, סכן, המוסכניק. אומר לי, מה הליצן אומר? הוא לא מכיר אותו. אבל זה פתאום פגע לו בכבוד. מה? אחרי שהוא קבע, פתאום יבוא מישהו אחר. אחי הוא בעל מוסך, רק שתדע, אחי הוא בעל מוסך, הוא לא ליצן, קודם כל, לא יודע, מאוד רציני, הוא גם בעל מוסך רציני, הרבה הרבה שנים. גם בארצות הברית וגם פה בארץ, יש לו בכל אופן מילה בעניינים האלו, אם לא אכפת לך. טוב. זהו. לא הייתה לי בריאה לעלות לרכב ולנסוע משהו. עד היום לא חזרתי אליו. אבל הוא לא יכול היה לעמוד באפשרות בכלל שיש איזה מישהו אחר שמשיג על דבריו, ואולי אולי הוא יתברר שהוא יודע טוב מן, פתאום זה סותר את כל הנחת היסוד מעיקרה, שהוא, אני יודע מה, זה בעיה. כדאי לשים להם לנקודה הזו, סליחה שאני קצת מעריך בזה, בפרט שדיברנו בעריכות איזה פעם שעברה, אבל מסתבר שדבר הזה הוא חשוב. טוב, אם כן, זה מה שרציתי ככה להזכיר, נאמר כך, כי כבר דיברנו על זה הרי פעם שעברה, רציתי רק להזכיר, כן, מעין סיכום וחפיפה עם השיעור שקדם, השיעור האחרון. אנחנו בפסקה הבאה, זאת אומרת, זה השלוש שורות האחרונות של הדף. הורים רבים נוטעים בילדיהם גישה זו לפתרון בעיות. יש לך בעיה עם ילד בגן או בכיתה? תקוף אותו. זאת אומרת, תעתיק את המאבק, תעתיק את המלחמה לשדה הזולת. כן? ילד אמר לך ככה, המורה אמר לך ככה, מה? חצוף המורה? חצוף התלמיד, החבר? כן? זאת אומרת, אנחנו מעתיקים את המערכה לזירת הזולת. כן? יש צורת חינוך כזו. אתה לא תודה בחטא. אתה ילד מושלם של אבא ואמא. אתה לא תודה בחטא. כן? הורים רבים נוטעים בילדיהם גישה זו לפתרון בעיות. אתה צריך לשמור על חפות עד כמה שאפשר. תשתדל לא להודות בחטאים, כי כל הודעה כזו היא תפגע בתדמית שלך. אולי לא תמצא תפקיד, מקצוע, אולי לא תהיה לך חברה כשהיא תשמע שאתה מודה בחטאים. כן? שלום, קוראים לי שמעון, מה שלומך? אז ודאי שהיא לא תגלה לך שום עניין, כן? כן? אז צריך לספר לה, תשמעי, כן? תספר לי על עצמך קצת, כן? ברור השם, אני... כן? יחד עם זה, אני חייב לומר שאני לא מלאך, אני לא יודע, את בטח מניחה שאת מבינה שאני לא מלאך, כן? למה אתה מתכוון שאתה לא מלאך? למשל, כעסתי הבוקר. מה, כעסת בו? מה, אז אתה מספר לכולם שאתה כעסת הבוקר? לא, אבל לך אני מספר, כשהוא שתדעי שאני בכל אופן מתמודד עם מידת הכעס. אני חושב שמין הראוי, שתדעי שאני מתמודד עם מידת הכעס. ברוך השם, אני מודע לכך, אני חייב לומר לך שיש לי גם הישגים לא רואים בכלל, אבל יחד עם זה אני בהחלט בהחלט מודה בכך שאני לעתים כועס. כן, אבל אתה יודע, זה לא מקובל כך הגישה הזאת. אנשים משתדלים מאוד להיראות ככה בסדר, תסתכל איך אנשים ככה מותחים את הבגדים, תראה, אתה עם התיק, תסתכל איך הולך עם התיק, כולם נשים ככה איזה, זה משהו ייצוגי. אני לא מאמין בזה, בסוף יתפסו אותו עליך, הוא מנסה לעשות רושם, בסופו של דבר מישהו יתקע לו איזה סכן, איזה מחט בבלון וכולה יתפוצץ. אני מעדיף כבר להודות בכך, במקום שמישהו יגלה זה על עצמי. בכלל, כדאי שתדעי, כדאי שתדעי. אנחנו אמנם פגישה הראשונה, חשוב לי שתדעי, פחות או יותר עם מי את נפגשת. כמובן, יש לי גם דברים חיוביים מאוד, אני יכול גם לספר לך עליהם, יש דברים שאני מאוד אוהב, מצליח בהם, אבל תדעי שאני בן אדם, בן אדם. קצת חוטא לפעמים, קצת פה, קצת שם. טוב, תראה, זה קצת מפתיע את צורת הדיבור, אני חייבת לומר, כל הבחורים שנפגשתי איתם, הם רק הביאו לי המלצות מכל כיוון, עד כמה הם מושלמים, עד כמה הם מושלמים. זה פעם ראשון ששומעת סגנון כזה, אני אגיד לך, אתם מעטים יחשוב על זה קצת, בסדר? תודה שנפגשתי איתי, אני אתן לך תשובה בטלפון. שלום, זו שולה? כן, שולה, כן. מה את אומרת, שולה? תשמע, דיברתי קצת עם אנשים בעניין, אמרו לי, תשמעו, בחור מאוד מיוחד, לא כך מקובל בתרבות העכשווית ככה להגיד דברים כאלה, להודות בחטאים וזה, אבל נראה לנו שהבחור הזה מאוד רציני, לכי על זה. אז את מוכנה להמשיך ולהכיר בשמחה רבה. רק תעשי לי טובה, דבר פחות על הכעס שלך. בסדר. אתם מבינים, זה לא מקובל, הדברים האלה. זה תחיל. איזה תסריט? ודאי, כזה זה שיהיה אפי אנד. אז אמרתי מה שאמרתי. כן. אבל ודאי שיכולים יותר סרטים אחרים, וכנראה שעל פי רוב התסריט האחר הוא יותר הגיוני, שזה דבר שיכול להרתיע. אדם שעסוק בחשבון נפש וכן הלאה. לא דבר פשוט. לא כך מקובל, כן. לא כך מקובל. כן. כן, כן, זה משהו פשוט. כן, שלא גם איך זה. יש גם... לא, אבל... לא, רבותיי, אבל... חשוב מאוד שנבין. כשאני מדבר על טיפוס מן הסוג הזה, אני לא מדבר על אדם שמכפיש את עצמו בלי סוף. כמה הוא גרוע. גרוע, גרוע, עלוב, לא שוב בשביל... זה אדם שהוא יודע את חלקי הטוב שבו, יחד עם זה הוא מודה שיש לו גם מה לתקן. אין שום בעיה. נכון? אף על פי כן. זאת אומרת, גם בצורת הצגת הדברים הזו שאמרתי כעת, זה יכול להרתיע. בפירוש, בפירוש. אנחנו לא רגילים לספר הזו. מי הולך על דעת עצמו, כן, בא ומספר על מה שיש לו תקן. כן? מי בא ואומר, תשמע, יש לי דברים לעבוד אליהם. ברעיונות שידוכים, אני שואל הרבה פעמים, גם בנות וגם בנים, אני שואל, על מה אתה עובד? למדתי איזה משיחת נפש של יורם יובל. כן? על מה אתה עובד? אחד השאלות ששואל, כן, יש איזו תוכנית נחמדה כזו, נקראת שיחת נפש, יורם יובל. אז הוא מראיין כל מיני אנשים, הוא מראיין אותם על עניינים רגישים, ענייני נפש. אז השאלה הראשונה, האחרונה שהוא שואל אותם תמיד, זה על מה אתה עדיין עובד? זו שיחה מאוד אינטימית, מאוד יפה, אנשים גלים על עצמם, כן? הרבה פעמים, מיוחד שהוא משוחח עם פוליטיקאים כאלה שכל מיני מכסים על כל הטעויות שלהם. פתאום פה מתגלה אדם בתוכנית הזו, שיחת נפש זה נקרא, שיחת נפש, ומתגלה אדם, כל החולשות, זה פילי פלאים, מצד זה, זה מאוד מאוד מושך אותי שאנשים מדברים בכנות כל כך נפלאה על הדברים, כן? שעוברים עליהם חנאה. השאלה האחרונה שהוא שואל זה על מה אתה עובד. והתשובות הן באמת מפתיעות, כן? מראות על רמה מאוד מאוד גבוהה של כנות פנימית וכן הלאה, כן? הרבה פעמים המרואיינים אומרים, כן, אנחנו יודעים שזה לא פוליטיקל קורקט, אנחנו יודעים שמי ששומע סביב זה יכול להזיק, אבל מה נגיד לך? מה נגיד לך? הכנסת אותנו לאווירה. הוא מאוד מיוחד, המנחה, הוא כזה פסיכואנליט כזה, איש מקצוע כזה מיוחד. אז הוא ככה מכניס אותם לאווירה, מתחילים לזמר, מתחילים לזמר, לספר כל מיני דברים, מאוד מאוד יפה. אני מה זה אוהב את זה שאנשים מדברים בכנות כזו? תחבר לצד האנושי שלהם, במקום להיפגש עם איזשהו יציר הדמיון של איזה מישהו כזה מושלם, פוליטיקאי המושלם, כן, שלא מוכן להודות וכישלונותיו. זה תענוג, זה תענוג. זה לא מזיק לאותם אנשים לפי דעתי, לא מזיק להם. זה רק מוסיף להם, שנעשה מסגרת המתאימה אם כן. כדוגמת התוכנית הזו, או בצורה נכונה, במפגש עם בחורה למטרות נישואין. שאלה מתי כמובן ואיך, אבל יש בהחלט מקום לשתף קצת במימד הזה, בזהירות מרובה. בסופו של דבר זה מוסיף נקודות, למרות שזה קצת מפתיע והולם בזולת, אבל במחשבה שנייה ושלישית הוא מבין שיש לו כאן עסק עם בן אדם מאוד רציני. לא מדוכא, לא עצוב, לא חפרן, לא בעל דימוי עצמי נמוך, אבל כן. מודה בעובדה שהוא בן אדם. בסדר? הורים רבים נוטעים בילדיהם גישה זו לפתרון בעיות. על ידי חינוך לא הולם. כן? חינוך לא הולם. חינוך לא הולם לצורך עניין פה, זה חינוך שלא מתבסס על, הייתי אומר, הדגשת היותנו משתלמים. זה נקרא חינוך לא הולם. החינוך למצוינות במובן של אתה אל תחשוף חולשה, תמיד תראה לגובה, תמיד תראה שאין לך שום נקודת תורפה. חינוך לא הולם, זה חינוך דמיוני לטעת בילדים את התחושה כאילו הם מושלמים, להתנהג כך ולצפות מן הסביבה להתייחס אליהם כמושלמים. כן, כל מי שבא ואומר לה, רגע, מה אתה מתנפח? או, כבר מרגישים כאילו, עכשיו לפחות חיללו את הקודש העליון. הם לא ערוכים בכלל לאפשרות שמישהו יגלה את נקודת החולשה ויציג אותם, אותה בפניהם. כי חינכו אותם להיות גייבה, זה בעיה הדבר הזה. סוגיה רצינית. חינוך לא עולה. אם עולל נופל ארצה, מלמדים אותו, אני אחר פה, לא יודע. מי מלמד? לא יודע, זה קצת. אם עולל נופל ארצה, מלמדים אותו להקות את הרצפה הרעה שהקאיבה לו. מי מלמד להקות רצפה רע? איפה ראינו דבר? זה כאילו בצחוק רעים? פויה, פויה לרצפה, פויה לרצפה. כן. פויה לרצפה. מעניין, מעניין. למרות שזה מעין שעשוע כזה, אבל יש פה איזו מגמה אולי חינוכי. בתת מודע. גם השקיע את המקה. זה כאילו כן, כן. כן, כן, כן. בואו שנינו נתקוף את הרצפה, כן. כן, נוציא את האנרגיות האלו של הכאב, של הכעס, נוציא על הרצפה. זאת אומרת, באופן תת מודע יש פה באמת חינוך להאשמת האחר, מאוד מעניין. וואלה, מעניין. מלמדים אותם להכות את הרצפה הרעה שיחאיב לו, כן, עד כדי כך מנסים אפילו להעניש, כן, בעין ובאלף, להעניש ולהעניש את הרצפה. כאילו הרצפה יש בחירה, כאילו יש לה כוונת מכוון, ואלה צריך לכוון את החיצים. תפסו, הוא האשם, כן.
מפתיע. לחשוף את חולשותיך זה חינוך בלתי
עולם. חינוך לחשוף.
את חולשותיך.
לא, 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 אמרנו, מה, פה מה שכתוב חינוך בלתי עולם? זה יותר, אם ירצה לדייק, כן, מה הכוונה לא לחשוף את החולשות, כן, מה הכוונה לחשוף את החולשות, להתוודע לעובדה, כלומר, שהורים לא מספיק, כן, בוא נאמר, לא מספיק מדגישים בפני הילד את מידת האחריות שלו על המעשים, א', אחריות שלו על המעשים, מה שקורה, צריך לחפש בעצמו, במה הוא יכול היה למנוע את הדבר שקרה, ב', יש גם הדגשה של אתה צריך בחברה להיות כמה שיותר שלם, כמה שיותר לעשות רושם. גם אם אתה לא באמת מושלם, לפחות תתלבש כך, לפחות תדבר כך, לפחות תעשה יחסי ציבור. כן? זאת אומרת,
זה
דבר בעייתי, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. כפי שאמרנו, זה חוסם ופוגם ופוגע את היכולת שלנו להיות בתשובה. כי התשובה היא תמיד מבוססת על הידיעה שיש לי מה לתקן. אתה מבין?
את הפגמים שיש בך כדי
לרדת... אתה יודע למה מחפשים? כי אתה מעמיד את עצמך שלם, אז אנשים נהנים לחפש את החולשה. זה בדיוק הבעיה. כשאתה מנסה להעמיד את עצמך שלם, אנשים יחפשו לך את החולשות, כי כולם יודעים שאין אדם שלם. אבל אם אתה אדם שמנהל חשבון פנימי מאוזן של חלקי הטוב והרע שבך, אף אחד לא יציק לך. כן, שונה, לא זוכר איפה זה כתוב, נדמה לי בחובות הלבבות, אם אני טועה. דון את עצמך לפני שידונו אותך. אם אתה לא תדון את עצמך, אנשים יחפשו אותך בלי הרף. אנחנו רואים את זה גם אצל כל מיני כאלו טיפוסים שעושים מעצמם, כן? ולעומת זה, אנחנו הרבה יותר מתחברים לאנשים שבענווה גדולה, כן? בענווה גדולה הם מציגים את עצמם גם בצדדי הצל, גם בצדדי האור. הם לא משדרים את הראש, הם כאילו הם תפוס את המומחה, הכה את המומחה. אני מושלם, נו, מי יכול לגלות בפגם? כולם יחפשו את האנשים האלו. וימצאו, ועוד איך ימצאו. ועוד איך ימצאו. אז זו הייתה כוונתנו, ומה שכתוב כאן, חינוך בלתי עולם. אם עולל נופל ארצה, מלמדים אותו להכות את הרצפה הרע, עם כל השעשוע שבזה, עם כל החביבות שבזה, אבל בנפש הילד זה יוצר רושם של האשמת האחר. הרצפה הרעה שהכאיבה לו, כן, מייחסים לתכונות, אופי, רצפה רעה. במקום ללמד אותו להיזהר בלכתו. הנה, במקום ללמד אותו להיזהר בלכתו. הרצפה במקומה עומדת. יש חוקים פיזיקליים של החומר, כן? שהם קבועים ובלתי משתנים. הרצפה לא תשתנה. היא נקבעה בתכונה כזו של מוצקות וכן הלאה. הרצפה נמצאת כאן במקום מסוים, המדרגה נמצאת במקום מסוים. אלו תנאים קבועים. אתה בתוך המרחב הקבוע, הפיזיקלי הקבוע, צריך להתאים את ההתנהגות שלך כדי שלא תתקל בחוקים הקשיחים האלו. אלא אם כן אתה יכול באוקוס פוקוס, אברה כדברה, כן? לסלק את הרצפה ולהפוך אותה לפוך, כן? כדי שלא תיפול. אבל מכיוון שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי והרצפה היא רצפה, אתה הוא זה שצריך להתאים את עצמך לנתוני היסוד. כן? במקום ללמד אותו להיזהר בלכתו. אם מתמידים בדרך חינוך זו, להיזהר אותו, להזהיר אותו, כן? ללמד אותו להיזהר בלכתו, אם תולים את הדבר באיזו ציר התקדמות שלו, שהוא זה שצריך לפקוח את עיניו, הוא זה שצריך להשתלם, הוא זה שצריך להיות עירני ובעל תבונה, אם מלמדים אותו את זה, נוצרת אצל הילד גישה, מתמידים בדרך חינוך השלילי, סליחה, אם מתמידים בדרך חינוך זו, הרצפה היא רעה, נוצרת אצל הילד גישה מוטעת לפתרון בעיות. דבר מדהים. אבל לימד אותי שבכל דבר שקורה, לא אני אשם, אלא הצד שכנגד. זאת תהיה רצפה, ודאי וודאי אם זה בן כיתתי. אם הצלחתי להעניש באלף את הרצפה ולומר שהיא רעה, ודאי שפשוט להגיד שחברי לכיתה הוא רע, הוא בן אדם, הוא לא רצפה. כן? אז משתמשים, שימו לב, החינוך הבלתי הולם, הוא לוקח בחשבון את הדמיון המפותח של הילד. הרי אדם מבוגר לא ייתן מכה לרצפה, נכון? יש לו תבונה ודעת. הוא מבין שזה לא הרצפה ולא הקיר, אבל ילד קטן, מכיוון שהוא בעל כוח דמיון, בקלי קלות אפשר לטעת בו את הטעות, את הדמיון, כי לא הרצפה יש שמה. והוא גדל עם זה, למרות שהוא כבר מתבגר, אבל היסוד, התוכן הדמיוני, נשאר, והוא משתמש בו כדי לפתור בעיות באופן לא נכון. כן? במקום לתקן, הוא מאשים. מה?
אם זה מרגיע את
המינוח. מה? אם זה מרגיע... מה? הנה, לא, לא צריך לבחור בה, מכיוון שיש בה נזק מיותר מאשר תועלת. יוצא שכרו והפסדו, כמו שראינו. אז מה שכתוב כאן, כן? ללמד אותו להיזהר בלכתו. אתה לוקח אותו ביד ומראה לו איך הולכים. בואו נלך שנינו עכשיו לכיוון המדרגה, ותראה איך אבא הולך. אתה רואה? פה מרימים את הרגל, מסתכלים ורואים שיש מדרגה חמוד, נכון? מרימים את הרגל והולכים. אבל לא הולכים ככה, ופתאום נפלים. אם דני מתוק לא יסתכל ויראה שיש מדרגה, אז הוא ייפול. המדרגה לא אשמה. היא כבר שם מאז ומתמיד. היא לא באה במיוחד בשביל דני. היא כבר פה למעלה מ-20 שנה. הבית שלנו כבר קיים 20 שנה, אתה יודע, דני. אתה אמנם הופעת לאוויר העולם רק לפני שנה, אבל המדרגות האלה כבר 20 שנה פה. אתה יודע שאבא ואמא וכל האחים הגדולים שלך, הם כולם נזהרים שהם רואים את המדרגה הזו. תמיד שהם מגיעים לפה, הם מסתכלים. הם רגילים גם שיש פה מדרגה, הם כבר יודעים להרים את הרגל. אבל אתה עדיין חדש בעולם. עכשיו אתה צריך ללמוד את הציר, אתה צריך ללמוד, תסתכל, דניאל. המדרגה לא אשמה. לא. אין לה דעת, אין לה שכל למדרגה. לך יש שכל חמוד שלי. אתה צריך להסתכל, יש לך עיניים. ככה צריך לומר לו. אתה מבין? לא לחפש נחמות של הבל, נחמות של שטות, לנחם את הילד. כן? כנראה שזה גם מצביע על כך שההורים לא רחוקים בכלל, בכלל מתפיסת העולם הזו. בכלל לא רחוקים מזה. כן. לא רחוקים מזה. כן. מי רצה להגיד משהו? נוצר אצל הילד גישה מוטעת לפתרון בעיות שתלווה אותו, כן? זה להגזים, שתלווה אותו. אם הוא לא יעשה דבר, זה ילווה אותו משך כל ימי חייו. זאת אומרת, יש לו כבר פה, הייתי אומר, גרמה בישה, כן? יש לו פה עצם קשה להתמודד איתה. כן? ככל שדבר קורה בגיל יותר מוקדם, כבר הסברנו לא פעם את העיקרון הזה, שככל שהחוויות החינוכיות מתרחשות בגיל יותר מוקדם, ככה זה יותר נכנס בליבו של הילד. אם זו חוויה חיובית, אז פילי פלאים, כן? אנחנו רואים אנשים מבוגרים שספגו חוויות חינוכיות חיוביות בילדות. הם טיפוסים מאוד יציבים, ביטחון עצמי, מאוד אחראים, מאוד... זה תענוג. הוא קיבל נכסי צון ברזל, מה שנקרא, כן? מתקופת הילדות, כן? קו עקבי, חינוכי, של לקיחת אחריות וכן הלאה וכן הלאה. הילד הזה גודל, כן? לעומת אנשים שלא גדלים בצורת חינוך מתאימה, ורואים שהם גדלים, זה גם הבעיות שלהם גדלות. ילדים קטנים, קטנים, בעיות קטנות, כן? גדולים, בעיות גדולות. הבעיות גדולות יחד עם הגוף, גדלות יחד עם הגוף, כן? ממש. אותה בעיה שורשית, יסודית, שבגיל הילדות, כן? הדרייב שלה, חומרי המזון שלה, זה היה רגש ודמיון. עכשיו שהוא גדל, מצטרפים עוד כוחות בנפש שלך, נכון? ככל שאדם גדל, יש התעוררות של כוחות, אבל גם הרגש והדמיון מתעצמים. אבל לא פחות מזה, מופיע השכל, מופיעות כל מיני מידות שלא היו קיימות בילדות, וכל התוספת הזו של כוחות הנפש, כולם, כל הכוחות האלו עכשיו משרתות את התוכן החינוכי הזה. כן? זה בעיה רצינית. לכן צריך לשים לב לנקודות האלו. צריך לראות עם איזה תכונות אנחנו עולים מתקופת הילדות, הינקות, הילדות, הנערות, מה שספגנו. להתבונן בזה ולהתחיל לעשות חשבון נפש, לקחת לתשומת לב, כי אם לא, נמצא את כל חיינו במעגל הזה, או על הציר הזה. כל חיינו יהיו מונחים מצורת התנהגות כזו. נסתכסך בעבודה עם הבוס ועם פועלים, ונקנה, ונרביץ, ונסנה, ונהיה תחרותיים, ויהיה לנו עין צרה, ועדיין לא מבין. מאיפה כל זה בא? מאיפה ספגת את זה? אבל אם גדלת בבית ששם לא אלו היו אמות המידה, אז ודאי, ודאי, ודאי. קיבלת ירושה נפלאה להתחלת החיים. פילי פלאים. מצוין. יש לך נדוניה נהדרת. אז כדאי להיזהר בדבר הזה. כל מי שמזהה בעצמו, אנחנו לא צריכים להאשים את ההורים בזה כמובן, ולא בשום פנים האופן, מאוד מאוד להיזהר מזה. אבל אם אנחנו מזהים בעצמנו מחלות ילדות מן הסוג הזה, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר אותם, קודם כל להודות בהם, להגדיר אותם יפה, להבין את חומר הדבר, כן? מבחינה מוסרית, לקרוא בספרים וכן הלאה, ולחפש דרכי טיפול. יכול להיות גם דרכי טיפול מוסריות, בקריאה בספר, יכול להיות גם טיפול מקצועי, יש דרכים נהדרות. למי שרוצה לתקן, יש דרכים נהדרות, אין לזה שום בעיה. אבל קודם כל אנחנו צריכים, מה שנקרא, להתייצב על עולתנו, להתייצב על עוולתנו. לא לחשוש מזה, לא לחשוש. פשוט חבל להתהלך עם זה כל החיים. פשוט חבל, מת חבל. החיים הנפחים למסע כבד, אתם יודעים, שלא חיים את החיים נכון, החיים הם מאוד כבדים. ואנשים מחלים המון אנרגיות על הניסיון להשתלב בתוך החיים. אבל מכיוון שבאים תכונות לא חיוביות, הם כל הזמן במסלולי התנגשות. כל הזמן, כל העולם מסומן לטובים ורעים, לסנועים ואהובים, לסונים ואוהבים. זה לא... התכונות האלו הן מאוד בעייתיות. תראו את זה לכם אדם שכל העולם מתהלך ומאשים את כל העולם בחטאים שלו. אלו חיים. זה לא חיים, זה... לא חיים, זה... מציאות נפשית, זו חוויה נפשית מאוד מטלטלת, מאוד לא פשוטה. זה... לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. החיים אמורים להיות, הייתי אומר, החיים הם ודאי, אנחנו באנו לפה כדי לעמול, אבל, אבל שהעמל לא יהיה מה שנקרא עמל סותר, נקרא לזה ככה. כן? איך כתוב שמה? כובד האבן ונטל החול. כעס אוויל כבד משניהם. כן? שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אין לי בעיה עם כובד החול, אין לי בעיה עם החול שהוא נושא את כל המים, אין לי בעיה עם נטל האבן, הערים הגדולים, משקלם, זה אין לי בעיה, זה פיצוץ אחד והכל זה. כן? רעידת אדמה, ארגש. אבל יש לי בעיה עם כעס אוויל. זאת אומרת, אדם אוויל שסותר את חוקי המציאות, שההתנהגות שלו מבוססת על דמיונות, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הכי כבד לי. הכי כבד לי כביכול. צריך להבין את הדבר הזה לעומק, אבל אנחנו מרגישים את זה גם, שאנחנו באמת נופלים בנקודה של כסילות, של אווילות, וההתנהגות היא מבוססת על חוקים שהם לא מוסריים, חוקים לא טובים. כן? אנחנו מרגישים שהחיים נעשים נורא כבדים, מאוד מאוד כבדים, יחסי החברה מאוד כבדים. מאוד כבדים, זאת אומרת, אתה רואה את פלוני, אבל מכיוון שאתה לא מתוקן במידות, אז רק לראות אותו, זה כבר גורם לך הרגשה לא נוחה. אז כל הזמן אתה בורח מהמדרכה הזו אל המדרכה הזו, ואם אתה חולף על פניו, כמה אנרגיה אתה משקיע כדי להתעלם ממנו, ואם הוא כבר פונה אליך ואומר לך בוקר טוב, כמה אנרגיה אתה משקיע כדי להגיד את תשובה מן השפה ולחוץ בוקר טוב. זה כואב, זה קשה, זה כבד, אתם מבינים שאני אומר את זה? זה זה, זה זה. שוב, אנחנו מדי פעם ככה מזכירים את הרב ביגון, כן, רבינו, ראשי. שוב, אני לא אומר, זה לא שאין קשיים בחיים, בדיוק שיש קשיים בחיים. כל אחד יש קשיים. אבל אתה מסתכל עליו, אתה מסתכל על אנשים, לא רק הוא, אני רואה גם תלמידים. תלמידים ישרים, זורמים, איזה יופי. אגב, כשאתה ישר וזורם, אתה גם יודע להתמודד עם הבעיות של החיים בצורה הרבה יותר טובה. אבל כשיש לך מידות לא בריאות, יש לך קושי, מפטרים אותך מהעבודה, לא קיבלת משכורת החודש. התגובות הן תגובות שמטלטלות לך מכף רגל ועד ראש. הן הורסות אותך, זה משהו. הלב, הראש, הכל כואב, הכל כבד, זה בעיה. אבל שאתה מתמודד עם החיים, האתגרים שלהם, ואיזושהי נורמליות פנימית, עם מידות בסיסיות חיוביות, הדברים זורמים, דברים... בכיף, כן, כן. חשוב היה לומר את זה. בסדר. זהו, אז גישה מוטעת, פתרון בעיה. אשר תלווה אותו במשך כל ימי חייו. שתי דקות. טוב, אולי בכל זאת נתחיל, נראה. האשמת הזולת, כן? קצת להיכנס לפרטים, מה שנספיק, נספיק בשתי דקות. האשמת הזולת יכולה להגיע לעתים למימדים קיצוניים ומגוחכים. כן? אין באופי האשמת הזולת ואין ברמת האשמה שלו. עד כמה אתה מטיל עליו את האחריות? 10%, 20%, 100%. האשמת הזולת יכולה להגיע לעתים למדים קיצוניים גוחכים. כן? כל מי שמסתכל מן הצד, פשוט תמע. כן? אם נכשלנו במבחן, עשויה תגובתנו להיות, אני שונא את עצמי בגלל שנכשלתי, אני תמיד חוזר על השגיאות המטופשות האלו, כמובן שהאדם לא ישנה את עצמו. אולם, איכשהו אנו נותנים לטיפשות שבקרבנו, האני השוגה, מעמד של ישות עצמאית. ואנו, האני המאשים, מסיחים את האשמה מאיתנו ונשארים חפים פשע. טוב, זה באמת דוגמה, אני חייב לומר. אתם מבינים מה שאומר כאן? בפסיכולוגיה יותר עמוקה, עד עכשיו נסתפש פה קפיצת מדרגה, הייתי אומר. עד עכשיו האשמנו את הזולת ואת הרצפה. פתאום פה האדם מוצא, כן, להאשים את מי? זה לא את עצמו. זה לא את עצמו. יש פה שתי אני. יש פה את האני המאשים, ויש פה את האני המואשם. כן? זאת אומרת, זה דבר דק. מעניין אם אנחנו באמת מזדהים זה, אם היה לנו דבר כזה פעם, אבל כוונתו בפשטות זה שכאשר אדם חוטא, אז האחראי המבוגר שבו, שהוא המפוקח, הוא האחראי, הוא המושלם נאמר, הוא מסתכל על החלק החוטא, שהוא בכלל מתנקר ולא מודה שהוא חלק ממנו, ומאשים אותו. עוד פעם, מה הנוסח שהוא מאשים את עצמו? אם נכשלנו במבחן, עשויה תגובתנו, אני שונא, אם כי הביטוי אני שונא את עצמי לא נותן כך מקום להבנה המורכבת שהוא אומר בהמשך, אני שונא את עצמי בגלל שנכשלתי. משמע שפה הוא מכוון את זה כלפי כל כולו, אבל בהמשך רוצה לומר שיש פה פלגינן, יש פה הפרדה, יש פה את האני המפוקח, כמו שאמרתי, הבוגר האחראי, ומצד הבוגר האחראי, כן? הוא באמת מרגיש טוב, בעל דימוי עצמי גבוה, והוא מכוון את האשמה כלפי החלק הנמוך בו שהוא לא מזדהה איתו. למה הדבר דומה? לאמא שכאשר קורה משהו, את מי מאשימה? את הילד הקטן. אתם מכירים? אסף את חרבתי. שעד שאין, עד, איך אומר שם רשי? ותקרא את שמו יוסף, כי אסף השם את חרבתי. אחד הפירושים שרשי מביא, כן? עד שאין לאמא ילד, אין לה את מי להאשים. אבל שיש לה ילד, הילד שפך, הילד עשה. גם פה אנחנו רואים דוגמה מאוד, זה פסיכולוגיה שצריך לעמוד עליה, כמו שאני, אין לנו זמן כמובן בזמן שלא נותר להסביר את זה, אבל זה רעיון עמוק, רבותיי. זאת אומרת, למרות שהוא הילד שלך, מה את מאשימה? כי את מאשימה את עצמך. אבל היכולת להפריד, ליצור את ההפרדה המלאכותית הזו בין החלק כאילו הגבוה שבי, לחלק הנמוך החוטא, ולהשליך את האשמה לחלק החוטא, ולהישאר חף, כן? מצד האני היותר גבוה שלי. זה מדהים. אולי נוסיף בזה כמה מילים הפעם הבאה בעזרת השם. טוב, נצור כאן.